שלום וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימוד פרקי אבות. אנחנו בפרק שישי, שהיא איננה חלק מהמשנה כי היא ברייתא שנוספה, ועוסקת בענייני התורה, מעלותיה של התורה. תודה רבה.
לא היה סוכר בשביל התה.
טוב, זה מראה שהעולם לא מושלם. ובכן, אנחנו במשנה, פרק שישי, של 48 דרכים שהתורה נקנית בהם, ואנחנו תוך כדי ה-48 דברים, והגענו להמכיר את מקומו. כן, נמדנו באמונת חכמים, בקבלת האיסורין, ועכשיו אנחנו המכיר את מקומו. מה זה מכיר את מקומו? יש מובן הפשוט ביותר שמכיר את מקומו, שהוא יודע את המקום שבו הוא לומד. כן? כלומר שיש לו קביעות. ברגע שיש לו קביעות, הוא מכיר את מקומו, אז מקומו הוא ביתו. כיוון שיש לו קביעות בלימוד, זה מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם. זאת המשמעות של הביטוי. יש גם מובן ביטוי של ענווה, אבל אני חושב שענווה כבר הזכרנו את זה, לכן מוכרחים להסביר שפה זה כפשוטו, שהוא מכיר את מקומו. יש בהקשר אחר במסכת ברכות, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם לפני השם, לפני השם. אם כן, יש ערך לתפילה במקום קבוע. הרב קוק מסביר, כן, מה אתה רוצה?
יש הרבה שהמכיר
הרב קוק מסביר, אם כן, במה זה הקובע מקום לתפילתו, שאף על פי שהוא עולה במדרגות גבוהות, אבל הוא נשאר בתפילה במדרגה הראשונה שלו. קובע מקום. כי היה אפשר להגיד, ככל שאדם מתעלה, המקום שלו משתנה. בהתחלה, כשהוא היה קובע, כשהוא היה מתפלל, הוא היה במקום מסוים. עכשיו שהוא התגדל, הוא במקום אחר. אז הוא לא יכול לקבוע מקום לתפילתו, הוא צריך עכשיו לעמוד במדרגה גבוהה יותר. אלא שיש ערך לזה שהאדם מצרף את המדרגות הפשוטות של ההכרה שלו להכרות העליונות שלו. לכן הוא צריך לקבוע מקום לתפילתו, כאברהם, שאף על פי שאין לנו מתפלל כאברהם, אף על פי כן היה קובע מקום, זאת אומרת, היה משאיר את המדרגה הפשוטה של ההכרה שלו כחלק מן התפילה. תודה רבה. כן. אתה יודע שלא היה סוכר לתה. אין סוכר ואין קפה, אני יודע. אבל תה אני יודע שיש. נכון, אני יודע, אני לא אוהב תה בלי סוכר. אני מציין את זה בגלל שלפני כן מישהו הביא. ואמר, לא, מי שהביא את המים, אומר כי לא היה סוכר לתה. כן, בואו. טוב.
למה צריך קביעות בשביל ללמוד תורה?
אז זה מה שמסביר גם כן, המכיר את מקומו, כמו שהוא מציע, שיש, זה מה שרצה לומר, נכון? שהוא יודע את מדרגתו, אבל בשביל מה זה טוב להכיר את מדרגתו? הרי הוא צריך להתעלות במדרגה שלו. אלא הוא צריך, תמיד כשהוא לומד, אפילו כשהוא מעמיק בלימוד, הוא צריך תמיד לחזור אל האינטואיציות הראשוניות של הילדות. זה מה שנקרא גרסתא דינקותא. גרסתא דינקותא שאדם, מה שלמד בילדותו, זה קובע את האופי של לימודו לכל ימיו. כן.
אבל לפי הפירוש הראשון, למה צריך קביעות בשביל ללמוד?
למה צריך קביעות בשביל ללמוד? כי אם אדם לא קבוע בלימוד, אז זה לא דבר עצמי לו. זה דבר שאפשר בלעדיו. כמו שאדם יגיד, לפעמים אני נושם, לפעמים לא. אם אדם יכול להרשות לעצמו מדי פעם לא לנשום, זה סימן שהנשימה היא לא משהו מהותי בשבילו. אבל מאחר והנשימה היא מהותית לחיים, לכן נושמים כל הזמן. אז עוד דבר, לגבי הקביעות בלימוד, זה מראה שזה חייב. יש בכלל שאלה על הפסוק המפורסם, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. איך זה יכול להיות? אז בלתי אפשרי. מה? גם בשינה, גם באכילה, וכל צורכי העולם הזה, איך אפשר בכלל? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה? אבל אני יודע, פשוטו של מקרא זה לא ככה. והגית בו יום ולילה. לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. אלא הכוונה שזה כל החיים שלו. זה עצמו חייב. זה הכוונה שזה איתו כל הזמן. גם כשהוא לא לומד, הוא לומד. נכון. אבל מה סממן לכך שזה הולך איתו כל הזמן? שיש לו גם מקום קבוע. חישבתי דרכי ואשיב הרגליי לעדותיך. שדוד היה אומר, לדוח פלוני אני הולך, לדוח פלוני אני הולך. אבל בסוף היו רגליו מוליכות אותו לבית המדרש. כן? נראה לי מתוך הבת בניך שיש לך איזשהו קושי בדברים.
אז
אתה צודק שאם אני קובע כל יום חברותה לשעה שבע, זה משהו כפוי עליי, לא משהו עצמי לי. עד שזה הופך להיות חלק ממני. אני כבר לא יכול בלי החברותה בשעה שבע. אני יכול לנשום, אני מרגיש רע. מה קרה? חברותה לא הגיעה. אתה הולך לרופא. אז השאלה אם זה בהתחלה או בסוף. יש ביטוי כזה, ותרגילנו בתורתך. שבסוף האדם מרוב ההרגל, אז יש לו שייכות עצמית לדברים. זה שאלות פרטיות. זה כבר לא קשר, כי האדם הוא כולו תורה, זה הכוונה. גם שהוא ישן. טוב, אז איפה היינו? והשמח בחלקו. מדוע שמח בחלקו זה מ-48 דרכים שהתורה נקנית? אנחנו בפרק 60, במשנה של 48 דברים שהתורה נקנית בהם. זה מתחיל במילים גדולה התורה, מן הכהונה ומן המלכות. שהכהונה נקנית ב-24 דברים, המלכות. כן? והתורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הם וכו'. ואנחנו כבר מזה מספר שיעורים בתוך המשנה הזאת, ואנחנו לומדים דבר אחרי דבר. אז אני פה אמרתי, משמח בחלקו. מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד משהו? כן, אתה עם הכיפה. כן, שאל.
של הספיות זה מדריגה התחלתית או שהיא מדריגה שצריך לשאוף אליה שהיא מאוד מאוד
גבוהה? זה לא מדריגה התחלתית כיוון שהיא לא בהתחלה. אבל זה סממן. משהו התפתח. כן, משהו הוא חלק מבית המדרש.
זה לא משהו שעבור כאילו לא... זה משהו שהוא עניין של הרגל, הוא לא משהו ש...
אכן, כן. זה משהו בנפש. כן, אז איפה היינו? השמח בחלקו. מדוע שמח בחלקו זה מ-48 דברים שהתורה נקנית בהם? אז מה? אז למה זה מדברים שהתורה נקנית בהם? אז זאת אומרת שצריך שהתורה תחול על חלקו. זה אני מקבל, אבל שוב, למה הוא צריך להיות שמח בחלקו? אם היה כתוב אחד מ-48 דברים, זה שיהיה לו חלקו. אבל כן כתוב השמח בחלקו. מה? חלקו זה לא בתורה. חלקו בפשוט הכוונה מהממון שיש לו. שיש לו מעט ממון, אבל בכל זאת הוא מרוצה. מה אתה אומר? אולי נסביר לכם אחרת. אם אדם לא שמח בחלקו, אז מה הוא עושה בחיים שלו? הוא עסוק בלהגדיל את חלקו. זה כזה פשוט. לאן אתה רץ? להגדיל את חלקי. מתי תלמד תורה? כשאני אגמור. אז אף פעם לא תגמור. לכן שמח בחלקו זה מהתנאים כדי שהוא יוכל לעסוק בתורה. זה טכני, כן, כן, טכני. נו, מה בעיה? טוב. והעושה סייג לדבריו. מה זה סייג לדבריו? כשהוא אומר משהו, הוא יודע להגיד גם את הגבולות של מה שהוא אומר. ככל שאדם הוא יותר גדול בתורה, אתם תראו שיש יותר זהירות בניסוח. כשאדם הוא קטן בתורה, אז הוא אומר איזשהו עיקרון, העיקרון הזה שורף את הכל. כשהוא גדל בתורה, הוא גם יודע להגיד עד איפה הגבול של מה שהוא אומר. מה? אחד אומר, אסור לאכול חמץ בפסח. בסדר? אז הוא מגיע למטבח, למה לא שרפתם את הכלי הזה? רגע, למה לשרוף את הכלי? אמרת, כי אמרתי שאסור לאכול חמץ בפסח. זה נובע מקטנות בתורה. כי אם הוא הגדול בתורה, אז הוא היה יודע, כתוב בשולחן ערוך, שערבה של בצק, נכון? מה עושים? איך מכשירים ערבה של בצק לפסח? ערבה של אשים בבצק, נו, מה עושים? לא, מדובר על ערבה שעשויה מעץ, שאתה לש בה את הבצק כל השנה. מה? אי אפשר להכשיר את זה. מה? לא מוכרים לגוי. השולחן ערוך לא יודע שאפשר למכור לגוי. אלא מנקה, ואם יש פחות מכזית, משאיר. פשוט מאוד. אם יש פחות מכזית בצק במקום אחד, משאיר. לא, לא יכול להשתמש בזה, כי חמץ בפסח אסור בכלשהו. אבל בגלל זה צריך לזרוק את הערבה הזאת. או למשל, אדם יש לו נפה. מה עושה? מנקב אותה, טוב, טוב, טוב. מנקב, זהו. קשר לפסח. טוב, אני רוצה לראות מי לא יחטוף שבץ מהדברים האלה. אז זה מה שנקרא, כל שאדם הוא יותר גדול בתורה, הוא יודע שהעיקרון, עיקרון ברזל, חייב קרת וזה, הוא גם יודע את הגבולות שלו. בסדר? או למשל, דוגמה. מישהו מגיע אל הרב בשבי של פסח אחרי הצהריים. יש לו סיר עם עוף, ובעוף יש חיטה ספק מבוקעת, ספק לא מבוקעת. נכון? מה אומר לו הרב? לא. לא. אם הרב יפסוק עכשיו, הוא יצטרך לפסול את כל המאכל. נכון? לא, הוא אומר, הוא צריך להגיד לו, אין לי כוח עכשיו, אני כזה עייף, לא יכול לדבר איתך. הוא אומר, הרב, אני רוצה לדעת אם זה קשר. תעזוב אותי, אני עכשיו עייף, אין לי כוח. למה הוא עושה את זה? כדי שהוא, לא, כדי שהוא יבוא במוצאי פסח, ואז זה כבר בטל ב-60. בפסח זה לא בטל אפילו במשהו. אפילו ב-1,000 לא בטל. אבל אחרי פסח זה בטל ב-60. אז הרב צריך להיות חכם. להגיד, אין לי כוח עכשיו. איזה חמץ שעבר עליו בפסח? בטל ב-60 פה. בסדר? מה? שלא יבלת שחית, מסכן, הבן אדם, מה הוא יאכל? במימונה. לפחות שאוכל את זה במימונה. במימונה אוכלים חלבי. מה נעשה? טוב.
תימנים אוכלים בשרי גם במימונה.
תימנים אוכלים בשרי גם במימונה.
אוכלים בשר תמיד.
אוכלים בשר תמיד, אתה בטוח? כן, זה ממש מקדם אותנו בהבנת הכתוב. טוב. אז נקרא, עושה סייג לדבריו. כלומר, אם אדם יודע לתת את הגבולות של הדברים של עצמו, אז זה בסדר. ואינו מחזיק טובה לעצמו. טוב, אינו מחזיק טובה לעצמו, זה מענפי הענבה, שלא תהיה גאווה. למה זה קשור ל-48 דברים שהתורה נדרשת בהם, נקנית בהם? כי אם אדם יחזיק טובה לעצמו, הוא יילחם על דעתו. הוא יעשה את הכל כדי להוכיח שהוא צודק, גם כשהוא לא צודק. נכון? לכן אם הוא מחזיק טובה לעצמו, אז הכבוד שלו האישי עומד עכשיו על כף המאזניים, הוא יעשה את הכל. אבל אם הוא לא מחזיק טובה לעצמו, מה אכפת לו? אם זה אמת, לא אמת, יחזור בו, לא יחזור בו, זה לא התורה שלו בכלל. זה התורה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, מהדברים שהתורה נקנית בהם, זה שאינו מחזיק טובה לעצמו. מה זה קשור להם? יש לך ויכוח עם מישהו, נכון? אז עכשיו, שני אנשים שמתווכחים, הם צריכים להיות כאלה שלא מחזיקים טובה לעצמם. ואז יש סיכוי שנגיע לאמת. אבל אם כל אחד מחזיק טובה לעצמו, אז הוא מאוד לא ירצה להודות על האמת. מובן? לכן, מהדברים שהתורה נקנית בהם, זה שאינו מחזיק טובה לעצמו. אהוב. זה דבר מעניין. חלק מהתורה זה אהוב. שאוהבים אותו. אם לא אוהבים אותו, אז אין פה תורה. למה? כי התורה למי ניתנה? לתלמידי חכמים או לעם כולו? לעם כולו. יוצא לפי זה שאם יש לך תורה, אם אתה לא אהוב, אז זה לא תורה. כי היא לא תעבור לאחרים. אתה חייב להיות אהוב. מצד שני, יש גמרא במסכת כתובות שאומרת, הוא צובה מדרבנן, דרחמו לבני מטה. כלומר, אותו תלמיד חכם שבני עירו אוהבים אותו, משום דלה מוכח להוא במילי דשמיא. זה סימן שהוא לא מוכיח אותם ומילי דשמיא, בנייני שמיים. כולם אוהבים אותו, זה הרב הטוב הזה, כן, אף פעם הוא לא אמר לי אסור, תמיד הוא אמר לי מותר, תמיד מצא לי פטנט, אוהבים אותו. כן, אז הגמרא בעצם באה בביקורת על זה. אם שונאים את הרב, זה סימן טוב. אבל אם אוהבים את הרב זה בעיה, נכון? אז זה פה כתוב אהוב. יפה, כדי לקנות את התורה הוא צריך להיות אהוב. אבל כשהוא בא להורות הלכה, הוא לא צריך להיות אהוב. בסדר? הוא כבר למד את התורה, אז עכשיו הוא יכול לא להיות אהוב, כי הוא צריך להגיד את האמת. אוהב את המקום, אוהב את הבריות. נראה לי פה לומר חידוש, שמה שנאמר פה אוהב את המקום, אוהב את הבריות, זה לא שתי מידות שונות. אוהב את המקום כי הוא אוהב את הבריות, אוהב את הבריות כי הוא אוהב את המקום. כי הרי התורה היא כללות המציאות, היא סדר העולם, ולכן אם יש חלק של העולם שאינו אהוב עליו, אז הוא גם לא קולט את התורה שהיא סדר העולם. אוהב את הצדקות. מה זה אוהב את הצדקות? צדקות, הכוונה אוהב את הצדק. הוא רוצה שהדברים יהיו לפי הצדק, לפי המוסר. פעם הרב שלמה זלמן אוירבך נתן שיעור בהלכה, ואחרי פלפול רב הגיע למסקנה. אבל המסקנה, הוא אמר, המסקנה הזאת היא לא מוסרית. סימן שלא הבנו נכון את הסוגיה, ואז הוא לימד עוד פעם את כל הסוגיה כדי שזה יצא עם המסקנה המוסרית. אבל אם הוא לא אוהב את הצדקות, הוא יהיה מסוגל להגיד בשם התורה דברים שאינם כוונת התורה. כלומר, אחד מהשיקולים בהבנת התורה זה להבין מהו הממד המוסרי של מה שנאמר. כי ברור שאם השם אמר זה מוסרי, אם כן צריך להבין מה מוסרי בזה. לא כמו שיש אנשים שאומרים, אם הקדוש ברוך הוא אומר, זה סימן שזה המוסר. כשהמשמעות של האמירה הזאת היא, לא אכפת לי מן המוסר. כן, יש עם אמירה כזאת, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הטוב. ואם הקדוש ברוך הוא היה מצווה לעשות דברים רעים, אז היה טוב? מה אתה אומר? כן? אז רבנו סעדיה גאון מספר בספר אמונות ודעות, שפעם מישהו אמר לו את זה, אז הוא אומר, אני הפסקתי לדבר איתו. מדוע הפסקתי לדבר איתו? משום שאין דבריי אלא במי שיש בו חוכמה. רב סעדיה יודע לדבר רק כשהוא רוצה. אתם רואים, זה כל כך רחוק מהאופנה הדתית של ימינו. כן? הקדוש ברוך הוא אמר, זה רובוט. אתה רובוט של ריבונו של עולם, לא אכפת לך, צודק, לא צודק. אבל זה ברור שאתה לא יכול להבין למה התורה התכוונה אם אתה לא מלכתחילה מוסרי. למשל, אם אדם איננו מבין, דיברנו על זה כמה פעמים, אדם איננו מבין כמה שזה רע לדבר לשון הרע. איזה נזק זה עושה לנפש, איזה נזק זה עושה בעולם. אדם לא מבין את זה. אבל מה? הוא מאוד רוצה לקיים את ההלכה, כי הוא אדם דתי, אז הוא החליט שאת ההלכה צריך לקיים. ואז הוא לומד ספר חפץ חיים של החפץ חיים, והוא רואה שאסור לדבר לשון הרע. וואו, זה קדר. הרי כל כך קשה, אני כל כך אוהב לדבר לשון הרע, וזה אסור, וזה אסור, וזה אסור. אבל מצד שני לא רוצה לעבור עבירה. אז הוא מחפש, מתחיל לדפדף, וואו, איזה יופי, אורו עיניו, יש מקומות שמותר לדבר לשון הרע. הרי לא כל דבר התורה עשה, יש דברים שהתורה היא תירה. ואז הוא הופך להיות המומחה העולמי למקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע. אז הוא לא יעבור על הלכה אחת. הוא יהיה בסדר גמור על פי הלכה, אבל מושחת הוא יהיה. הוא יהיה נבל בפשוט התורה. למשל, נתכם דוגמה פשוטה. הכי פשוטה שיכולה להיות. האם אסור לדבר לשון הרע על גוי? מותר, כן. כל מה שהתורה אמרה לא לדבר על לשון הרע זה בעמך, כן? לא תלך רחיל, בעמך. רגע, 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 רגע. אז אם כן, על גוי מותר לי לדבר על לשון הרע, נכון? כמה גויים יש בעולם? 6.5 מיליארד, נכון? אז אין בעיה, אני כל כך אוהב לדבר על לשון הרע, אני אפתח עיתון בסין. יש לי מיליארד סינים שאני יכול לדבר עליהם לשון הרע יום ולילה. מה? ועוד 300 מיליון. מיליארד ו-300 מיליון, טוב. וואו, אז התורים מתפוצצים מלשון הרע. עבירה אחת לא עברתי, אפילו עשיתי כסף. ברור? אבל איזה שחיתות בנפש יש כאן. ברור? כן.
אנחנו אומרים שהתורה היא סדר העולם, אני לא מבין איך זה שיכול להיות נבל, עדיין לא יודע שאתה.
איך אפשר להיות נבל ועדיין זה ברשות התורה? הרי התורה היא סדר העולם, כן, היא מקיפה את הכל. כן, עד כאן שאלתך. תשובה, התורה שהיא סדר העולם איננה התורה שאנחנו לומדים. התורה, לא, התורה שהיא סדר העולם היא באמת מקיפה את הכל, אבל התורה שאנחנו לומדים איננה מקיפה את הכל. יש שני סוגי תורה, בסדר? טוב, מה? איפה יש ראייה לזה? זה גמרא מפורשת במסכת חגיגה. נובלות חוכמה של מעלה תורה, נכון? משפט מפורש במסכת חגיגה. למה אנחנו לא לומדים תורה של מעלה? כי אנחנו לא מצליחים. ניסינו, לא הולך. זה כתוב בספר תהילים פרק א', כי אם בתורת השם חפצו. אני רוצה ללמוד את תורת השם, מה למעשה אני עושה? בתורתו יגיע יום ולילה. אני לא מצליח ללמוד תורת השם, מנסה, לא הולך. בסדר? וזה מה שאומר ספר הזוהר על הפסוק, העת לעשות לשם הפירו תורתך, אומר תורה דלעילה. כלומר, הפירו תורתך דלעילה, שתורתך. למה? כי כולם מתעסקים במה לעשות, העת לעשות לשם, במקום לעסוק בתורתך. מה התיקון? עד שיערי רוח ממרום עלינו. אבל אומר גם כן בספר תהילים, תורת השם תמימה. מה זה תמימה? עוד לא נגעו בה. זה? כן, בבקשה.
מי קובע מה המוסר שעדיף אנחנו קובעים את הדרך שבה צריך ללכת? אם לא תורה, אז...
על פי מה אנחנו קובעים מהו המוסר שלפיו צריך ללכת? שאלתך היא על דברי חז"ל, שהרי חז"ל אמרו דרך ארץ קדמה לתורה. משמע שלא מהתורה אנחנו יודעים מהו הדרך ארץ. ולא עוד, אלא שאתה מצפה מהגויים לנהוג לפי המוסר, ואתה אוסר עליהם לעסוק בתורה. אם כן, סימן שהתורה איננה המקור של המוסר. אמת? מה?
האדם?
כן, האדם. האדם, כלומר, אתה אומר, הצד העילאי שבנשמת האדם, שהולך ומתברר דרך הצטברות הניסיון המוסרי במשך הדורות. וכך מבואר בפרק ג' של ספר שמונה פרקים לרמב״ם, במיוחד עם הפירוש שיצא לאחרונה בספר המכונה על שמונה פרקים לרמב״ם, עולה 45 שקלים בהוצאת עמותת אורים, ספר מומלץ. כן, מה אפשר להשיג אצל יאיר מעוז? המחבר ביקש מיני הסכמה ולא נזזיל.
האדם פה זה ישראל
על מה אתה מדבר? איפה הוא אדם?
מבחינת האדם שקובע את הפרמטרים של המוסר.
כתוב, אתה שואל ככה, האם יש העדפה למוסר שנקבע על ידי יהודים או למוסר שנקבע על ידי גויים? כתוב, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אמרו חז"ל, מכאן שבן נוח חייב בצדקה. בסדר? אז אין העדפה. כלומר, לגבי המוסר, המוסר זה דבר אוניברסלי. אפשר להתווכח על המוסר, יש פה ושם הבדלים, כן? אבל ביסודו של דבר זה עניין אוניברסלי, אלא שיש מוסר על פי תורה. כלומר, אם אין דרך ארץ אין תורה. אבל אם אין תורה, אין דרך ארץ. איזה דרך ארץ אין אם אין תורה? אין הדרך ארץ שעל פי תורה אם אין תורה. בסדר? למשל, יש ספר מאוד מעניין, שקוראים לו מסילת ישרים, נכון? זה ספר מוסר. ספר מוסר של מי? קיבלתי מהרב אשכנזי שזה ספר לתלמידי חכמים. מסילת ישרים זה ספר מוסר של תלמידי חכמים. איך הוא ידע? פשוט מאוד. זה בנוי על יסוד הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. איך מתחילה הברייתא של רבי פנחס בן יאיר? תורה. אז מדובר על מי שיש לו תורה. תורה מביאה לידי זהירות, זריזות. אז אם כן מדובר על מוסר של תלמידי חכמים. לכן לומדים אותו בישיבות. בסדר? אבל זה לא מוסר של הציבור הכללי. הוא לא יכול להבין על מה אתה מדבר. כי עדיין אין לו תורה. בסדר? טוב.
התורה שייכת לכלל
עם ישראל? התורה שייכת לכלל עם ישראל. אבל לא כלל ישראל, לא כל הכלל עם ישראל לומד תורה. איך הגמרא אומרת? לאו כולי עלמא דינא גמירא. כל בחור שמגיע למכון, אומרים לו תקרא ישר מסילת ישרים. למה? בחור שמגיע למכון הוא במקום של תורה, אז הוא לומד מוסר של התורה. אבל האמת היא שאם רוצים את המוסר שלפני התורה, יש ספר אחר, חובות הלבבות, לרבינו יוסף, רבינו בחיה בן רבינו יוסף בן פקודה מסרגוסה. אז שמה באמת יש המוסר שלפני התורה, הוא היסוד של כל המוסר כולו. מה הוא הבין אותו? זה ספר קשה, אבל יש לו תרגום נפלא של הרב קפח. טוב, אבל מי שקשה לו עם התרגום שיקרא בערבית. טוב, אוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות. מה זה אוהב את התוכחות? למה זה 48 דרכים שהתורה נקנית בהן? פשוט מאוד, אם אדם לא אוהב שמוכיחים אותו, אז הוא גם לא אוהב שדוחים את דבריו בתורה, אז הוא לא יגיע אל האמת. אז אם אדם מקבל תוכחה, צריך להגיד תודה, תודה רבה. עכשיו פעם מישהו התקשר אליי לפני יום כיפור, ואומר לי, זה ממש, זה נורא ההלכה הזאת שאתם המצאתם, שצריך לבקש סליחה מחברו. אמרתי, למה זה כזה קשה? הוא אומר, אני הלכתי לבקש סליחה מחבר שלי, והוא התחיל להגיד לי במה אני לא בסדר. אז אמרתי, אז מה הבעיה בזה? מה, ביקשתי רק לדעת, ביקשתי לבקש סליחה, למה הוא אומר לי במה אני לא בסדר? אז אמרתי לו, אתה צריך להודות לו שהוא אמר לך במה אתה לא בסדר. תשמח, תחפש עוד חברים כאלה שיגידו לך במה אתה לא בסדר. זה לא אומר שהוא צודק, יכול להיות שהוא צודק או שהוא לא צודק. אם הוא לא צודק, מה אכפת לך? אז הוא לא צודק. ואם הוא צודק, אז אשריך שמישהו אמר לך. אוהב את התוכחות, אוהב את המשרים. מה זה משרים? יש בגמרא שספר בראשית נקרא בשם ספר הישר. מסביר הנציב מוולוז'ין. אגב, למה באמת אין אינטרנט? יש איזה ערוץ הילדים עכשיו? למה? טוב, בסדר. אגב, קיבלתי היום מייל של תלונה על האופן זה בו הוא מתפקד. ראית את זה? מישהו התלונן על האינטרנט הזה. כל הזמן מתלוננים, בסדר. אבל תראה את המייל הזה, שלחתי אותו ליורם. טוב. מה? כן.
יום שלישי יש יום הדרמה, שיתום הרבה כסף, ואז יהיה כסף ומתפל
בקבוצה. יום שלישי, יפה, הנה, זה, אלה דברים כדורבנות. יפה מאוד, ניצלת את הכבוד האהבות של המכון. טוב. ובכן, אוהב את המשרים, אז נאמר בגמרא שספר בראשית נקרא ספר הישר, בגלל שהוא עוסק באבות שהיו ישרים. לא אומרים על האבות שהם היו צדיקים. צדיקים ודאי, כל אחד צריך להיות צדיק. אבל החידוש של האבות זה שהם היו לא רק צדיקים, הם היו ישרים, ישרים בהליכות עולמים. ישרים בהליכות עולמים, הכוונה בעלי מידות טובות, שהם לא היו מחפשים לפסול את חבריהם. וזה היסוד של האומה, אוהב את המשרים, הוא מתרחק מן הכבוד, ולא, זה דברים פשוטים. ולא מגיס ליבו בתלמודו. מה זה מגיס ליבו? מה זה גס ליבו? מה זה לב גס? לא. גס לב, זה לא גס רוח, זה גס לב, זה משהו אחר. גס ליבו הכוונה רגיל. מי שליבו גס במשהו, הכוונה שהוא רגיל בדבר. אז אם התורה היא רגילה, אצלך זה כבר לא תורה. כי התורה דורשת תמיהה מתמדת. הרי נאמר על יעקב אבינו שהוא למד תורה, ויעקב איש תם. מה פירוש תם? מלא תמיהה. איך אני יודע? מה אומרת הגדה של פסח? תם. מה הוא אומר? מה הוא אומר?
מה זאת?
נכון? מה פירוש השאלה הזאת? מה זאת? זאת השאלה היותר שאלתית שיכולה להיות. כי הרי החכם הוא כבר מפורט מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם. כדי להבין את השאלה אתה צריך כבר לשתות, אני יודע, שני כוסות קפה. אבל התם הוא שואל את השאלה היותר שורשית, הראשונית מכולן, מה זאת? איך אמר אפלטון? התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. כן? בלי תמיהה אתה לא מתקדם. קל וחומר בתורה. שתורה צריכה לבוא מתוך שהדברים לא מובנים מאליהם. כן? מה אתה אומר? יפה מאוד, זה ממש מתאים לזה. כלומר, דוד המלך אומר, הוא רוצה שבתי בבית השם כל ימי חיי, אז הוא רוצה להיות כל הזמן. מצד שני, הוא לבקר בהיכלו, שלמרות שהוא יושב, זה כאילו שרק עכשיו הוא מבקר. שהמבקר תמיד תמיה, הוא מסתכל, זה מקום חדש, הוא לא הכיר וכו'. כן.
זה
כמו
שאתה אומר, אם אדם עומד את דברי תורה, אני נכשל
בהם? לא, לא, לא רואה את הקשר. יכול להיות שזה שאדם נכשל בדברי תורה, זה מאפשר לו לתמוע כל הזמן. כן, אפשר. ואינו שמח בהוראה. מה זה שמח בהוראה? הוא שמח מזה שהוא מורה לאחרים את הדין. זה סוג של השתלטות. הנה אתה רואה, אתה צריך הלכה, בוא, אתה צריך אותי. זה סוג של השתלטות. אז זה גם לא מכוון לאמת. זה כלומר, זה חילול התורה גם. כי התורה לא ניתנה לך כדי שתשתלט על בני אדם. זה שאתה צריך להורות, זה בגלל שאין לך ברירה, בגלל שזה התפקיד שלך להורות. כן? אבל אינו שמח בהוראה. נושא בעול עם חברו. זאת אומרת ש... מה?
בין שמח בהוראה לבין
זה
שהוא לא רוצה להוראה.
הוא לא שמח בהוראה. זאת אומרת, בא לפניו הוראה, הוא אומר, איזה יופי, הזדמנות לפסוק הלכה. אז הוא לא שמח בזה. הוא לא שמח בהוראה.
אפשר להסתכל על כיוון השני, אפשר להגיד, בן אדם שיש לו בעיה, הוא בא ושואל אותי, ויש הזדמנות לזכות אותו
בהוראה. אז הוא שמח בזכות, בזה שיש שואלים. הוא שמח ששואלים, הוא לא שמח שהוא מורה. בדיוק, כמו שנא את הרבנות. כן. אהב את המלאכה, הוא שנא את הרבנים? לא. הוא שנא את הרבנות. מה ההבדל? אגב, יש פה שאלה ששואל ברבי חיים וולוז'ין. שנא את הרבנות, אז מי ישמש ברבנות? מי שאוהב את זה. אז בעיה. איך אפשר? אלא הכוונה, שנא את הרבנות שבה אתה משמש. כלומר, הוא צריך לטבוע בכל התוקף שיכבדו את רבנותו, וזה צריך להיות לתועבה בעיניו שמכבדים אותו. זה הכוונה. והוא צריך לדרוש את זה ולשנוא את זה כאחד. מסכן. ומסמר בורה. נושא בעול עם חברו. אגב, העניין של אינו שמח בהוראה, זה לא אומר שהוא לא צריך להורות. כי לפעמים יש אנשים שבורחים מלהורות. כי אמרו, רבים חללים הפילה, זה מי שאינו, מי שלא הגיע להוראה הוא מורה. ועצומים כל הרוגיה, זה מי שהגיע זה להוראה ואינו מורה. שמעתי מהרב שאול ישראלי פעם, הוא אמר, זה שמי שאינו, מי שלא הגיע להוראה, מי שהגיע להוראה ואינו מורה, בגללו יש מי שלא הגיע להוראה ומורה. כי הוא יתפוס את החלל. אף אחד לא רצה להיות רב של המקום. טוב, אז אחד שלא מתאים נהיה הרב. בעוד שהיה אפשר שמישהו המתאים יהיה שם. מה? חלל, תרתי משמע. אכן, כדבריך כן. נושא בעול עם חברו. מה זה נושא בעול עם חברו? רש"י אומר כאן, ואפילו למנת המלך, ואף על פי שאינו מצווה, ואין צריך לומר מצדקה. כלומר, המלך אמר, חבר'ה, יש עכשיו עבודה, צריך לפנות את ה... יש איזו ערימה של זבל על הכביש, המכוניות לא יכולות לעבור, אז אני דורש שפה שלושה חבר'ה מהבית מדרש יבואו, לנקות את זה. לא מצווה לעזור למלך, המלך גוד, כן? אף על פי כן אני רואה שהחבר שלי הוא לא יוכל להגיע לשיעור, גם אני לא אגיע לשיעור. נושא בעול עם חברו. כן? כלומר, כי יש פיתוי גדול. זאת אומרת, אני עוסק בתורה, לא רוצה להכיר את העולם בכלל. לא, אז הוא נושא בעול עם חברו. זה אחת הסיבות של הליכתם של תלמידי ישיבה לצבא. למה הם הולכים לצבא? נושא בעול עם חברו. חברו הולך לשכב בבוץ במערב במשך 30 שעות, אז גם הוא הולך. נושא בעול עם חברו, מה זה קשור למלחמת רשות או מצווה פה?
לא,
אני
מתחיל מתחילת שתורתם.
אני מדבר על נושא בעול עם חברו, מה זה קשור לעניין?
זה מגמד את המצווה.
מה?
זה מגמד את המצווה.
זה מה?
מגמד את המצווה.
מגמד את המצווה, מה?
זה בעול עם חברו.
מצווה, אתה צבא. לא, אבל פה נדבר, פה מדובר אפילו דבר שאינו מצווה. הנה, אני קורא פה רש"י. נושא בעול ואפילו למנת המלך ואף על פי שאינו מצווה. רש"י הוא לא שאל שאלות.
מסתכלים רבות, הרב, גם ללמוד תורה זה לעשות בעול עם חברו.
אז אם ככה, אם אתה אומר שללמוד תורה, אם אתה אומר שללמוד תורה זה גם כן נושא בעול עם חברו, אז מה חידשת באמירה הזאת נושא בעול עם חברו? משהו שדובר על משהו אחר. חוץ מזה שרש"י לא אמר את זה. רש"י אומר, ואפילו למנת המלך. זאת אומרת, איזו מטלה שהמלך איתים. זה מה שאומר. המלך אומר, אני מבקש שיקשטו את הרחובות בסגול. מחר אני מגיע, אני רוצה שהרחוב יהיה מקושט בסגול. אז זה שטויות, נכון? אז צריך ללכת. זה הכוונה. כן? מה נעשה? רש"י לא חושב כמוך. טוב, כן. לפחות הפירוש שאני אקרא פה פירוש רש"י, שברור שלא רש"י כתב אותו, לא משנה, טוב.
אם לעשות חסדים לא נהיה במדרך חברו. השאלה איפה הגבול שבין סבור לחברו שלו. כל שטות אני אקפוס על
חוב
ואני אעזור
לחברים
של כל
מיני דברים. אה, זו שאלה. נכון. עם חברו.
עם חברו מה?
קשת
את הרחוב
בסבור? החברותה שלו. החברותה שלו הלך. למה לקחו אותו
לקשת? זה החברותה שלו.
זה הכוונה. ומכריעו לכף זכות. מה זה מכריעו לכף זכות? אתה רואה שהחבר שלך אומר שטות לכאורה, הוא עושה מעשה רע לכאורה. אבל יש אפשרות לפרש שהוא התכוון לטובה. יש אפשרות לפרש שהמעשה שלו היה לטובה. אף על פי שהסיכוי הוא קטן, אבל הוא קיים. עליך לפרש לטובה. למה? בגלל שחברך מן הסתם הוא כשר. כלומר, עד שלא יוכח שהוא לא כשר, אתה צריך לדון אותו לכף זכות. מובן? טוב. מה שנקרא, החושד בכשרים לוקה בגופו. מה זה לחשוד בכשרים? באדם שרוב מעשיו כשרים, גם אם באמת החשד היה מבוסס. מה שנקרא, אדם שלא כשר, מותר לחשוד בו, גם אם בסוף החשד יתברר כלא מבוסס.
כן. מה התוצאה לוקה בגופו?
לא יודע, לא יודע, לא יודע. טוב, הוא מכריעו לכף זכות, הוא מעמידו על האמת, הוא מעמידו על השלום. יכולת להגיד, כיוון שאני מכריע לכף זכות, אז אני גם לא אעמוד על האמת. לא, אני דן אותו לכף זכות, ומתוך כך מעמידו על האמת. או, כי למשל, אם אני לא מחפש את הזכות בדברי חברי, אין סיכוי שאני אגיע לאמת, בגלל שבני אדם בטבעם, אינם אוהבים שאומרים להם שהם לא בסדר. זה מוזר, אבל זאת עובדה. שאנשים לא אוהבים שאומרים להם שהם לא טובים, לכן צריך לדון אותם לקו זכות, ומתוך כך גם מעמידו על האמת ומעמידו על השלום. מה ההבדל בין האמת לבין השלום? לכאורה מותר לעבור על האמת מפני השלום, נכון?
כן.
מותר לשקר מפני השלום. אבל אם זה מדובר בלימוד תורה, אין הבדל בין האמת לשלום. כי תלמידי חכמים מחפשים את האמת, ותלמידי חכמים מרבים שלום. לכן שתראו תלמידי חכמים מתווכחים עד לב השמיים, זה לא שהם שונאים זה את זה, הם באמת אוהבים זה את זה. והם, מה? מה אתה אומר?
שלום
עושה. לא, נמצא, דבר, נו.
למה מותר להגיד שלום לרבו בקריאת
שמע? מותר להגיד שלום לרבו בקריאת שמע. נו, אז מה? זה אותו דבר, כי תלמידי חכמים הם שלום. והתורה זה אמת, קריאת שמע זה תורה. אצל תלמידי חכמים אין הבדל בין תורה לשלום. זה אותו דבר. כן, למשל אפילו הרב ותלמידו נעשים אויבים זה לזה. כך כתוב, נכון? כשהם לומדים תורה, לא מוותרים אחד לשני. הרב אומר כך, התלמיד אומר הפוך, לא מוותרים. אז מי שמסתכל מן הצד רואה, וואה, אנשים האלה עוד מעט הולכים לשבור משהו אחד על השני. פתאום אתה רואה, גורם את הדיון, מתנשקים, מתחבקים, מה קרה? כן, כל זה כדי לברר את האמת, כי אנחנו אוהבים, לכן אנחנו רבים. אז נקרא, מעמידו על האמת, מעמידו על השלום. האמת והשלום, מה אתה אומר? אהב, כן, בסדר, אהב.
למה פירוט?
מה?
למה פירוט
ולא יחד? זה כמו שאמרנו לפני כן, אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אוהב את המקום שווה, אוהב את הבריות. אוהב את המעמידו על האמת, את סלע, תלמידי חכמים, זה מעמידו על השלום. הוא מתיישב ליבו בתלמודו. זה דבר שלצערנו הרב לא מספיק עוסקים בו, שיתיישב ליבו בתלמודו. למה? כדי שהדבר יתיישב על הלב, אתה צריך לעשות חזרה, אתה צריך לעשות הבלעות, אתה צריך לראות הלכה למעשר זה עובד. למשל, תשאלו, למשל במסכת שבת יש אחת המלאכות, זה העושה שתי בתי נירין, נכון? והאורג, והפוצע של יחוטין. ויש לזה תולדה שובט ומדקדק, נכון? תולדת שובט זה תולדת מדקדק. כמה תלמידי ישיבה יודעים בדיוק איך עושים בד? איך עושים אריג? צריך לדעת איך המכונה הזאת נראית. אז אם אדם לא יודע איך המכונה הזאת נראית, לא מתיישב ליבו בתלמודו. יהיו כל מיני קושיות והוא לא יבין על מה מדובר. לכן היום יש משניות עם תמונות. משנת עם תמונות זה כדי שיתיישב ליבו בתלמודו, ולכן לא לזלזל. מה? אז כן צריך לדעת איך נראה, איך עושים בד ואיך נראה את המכונה. פשוט שיקנה ספר שבו יש הציור הזה. בסדר? כלומר, מתיישב ליבו בתלמודו, יש מה שנקרא אמצעים דידקטיים. לכן למשל דברי חכמים בנחת נשמעים. לפעמים יש איזה תלמיד חכם, הוא גדול מאוד, הוא אומר הרבה דברים, הוא צועק, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה. והוא אומר את הכל מהר. לא, יש מתיישב ליבו בתלמודו. שואל ומשיב, שומע ומוסיף. שואל זה סוג של מידה שבה התורה נקנית בה, שבה התורה נקנית, נכון? שואל, מה פירוש שואל? יש שאלת חכם. יש שאלת טיפש, יש שאלת חכם. מה זה שאלת טיפש?
לא הבנתי מה שאתה אומר.
או?
זה לא נראה לי.
למה זה שאלת טיפש? כי אפשר להתקדם עם זה. שאלת חכם, יש לו קושיה. כן? הוא אומר, פה יש מקום לבירור. ולכן שאלת חכם היא כבר חצי, לפעמים שלושת רבעי תשובה. נכון? פעם היה איזה יהודי אחד, הלך לאחד מגדולי הפוסקים בבני ברק, אבל לפני שהוא שאל את השאלה, הוא למד את הנושא בעצמו. הוא למד את הנושא הזה טוב טוב, כמה שעות, וכשהוא ידע את כל השיקולים, אז הוא הלך לאותו פוסק, והוא אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, יש לי שיקולים כאלה לאסור, שיקולים כאלה להתיר, אמר לו, כל מה שיש לו לומר. מה אמר לו הרב? גם אני לא יודע. ברור? אתה צריך לשאול באופן כזה שבעצם אתה בעצמך במדרגה של החכם שאותו אתה שואל. שואל. עכשיו יש מדרגה שנייה, זה הוא משיב. כי אפשר שתהיה התענגות בשאלה. אדם מתענג בעצם זה שיש שאלה. טוב, זה נחמד, זה תענוג אינטלקטואלי. אבל מה עם האמת? לכן יש גם עבודה של משיב. ומשיב זה דבר לא פשוט. כי כשאדם חכם, הוא יודע את כל הצדדים שניתן לומר, זה קשה מאוד להכריע. כוח ההכרעה היא דבר שלומדים עם הזמן. למשל, אם אדם לומד את הטור עם הבית יוסף, אז הוא קונה דרכי ההכרעה של הבית יוסף. פתאום הוא מתחיל להבין איך מכריעים. אבל אם אדם לא לומד איך להכריע, אז הוא נשאר בפלפולים, ותמיד יהיה לו ספק. אתה תשאל אותו שאלה בהלכה, הוא אומר, שמע, יש צדדים לכאן? צדדים לשם, הוא יגיד לך את כל הצדדים, אבל לא ידע להכריע. נכון? אז שואל ומשיב. שומע ומוסיף. כתוב, אם שמוע תשמע. אם אתה שומע, אז אתה יכול גם לשמוע עוד. כמו שאמרנו לגבי שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. אז שבעה דברים בחכם, אחד מהם זה, על מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. כן? על מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. עכשיו, המשנה מוסיפה, והיפוכם בגולם. וחילופם בגולם. אז מה חילופו של האומר על מה שלא שמע, שאומר לא שמעתי? מה חילופו? מה החילוף?
נסה לעמוד בכל זאת.
שעל מה שלא שמע, אומר שמעתי, אז הוא שקרן, הוא לא גולם.
מה ששמע, הוא שמע. לא, מה ששמע, הוא שמע.
יפה. על מה ששמע, אומר שמעתי. מה זאת אומרת, על מה ששמע, אומר שמעתי. למשל, אומרים לו, תשמע, יש שיעור על הלכות ציצית. ציצית? לא שמעתי. על מה ששמע, אומר שמעתי. לכן הוא לא בא ללמוד. כי הוא כבר יודע. אז הכוונה, יש מעלה בלימוד, זה שומע ומוסיף. הוא מסוגל לשמוע. נכון, זה דברים שהוא כבר יודע, הוא כבר שמע אותם 1,000 פעמים, אבל הוא רוצה לשמוע את זה עוד פעם. ואז הוא שם לב שיש משהו אחר, שזה ממד מסוים בדברים שרק עכשיו הוא תופס. שומע. מלא גם הוא יכול להוסיף. הוא מוסיף חוכמה מכוח זה. הלומד על מנת ללמד. הלומד על מנת לעשות. שוב, זה כנגד פיתוי אפשרי של הלימוד, שאדם לומד כדי לשמור את זה אצלו. האדם ששומר את הלימוד אצלו, זה סוג של אגואיסט, הוא סוג של אבטיח. כן, כלומר, אבטיח, ראיתם איך מגדלים אבטיחים?
יש שני סוגי
אבטיחים.
יש אבטיחים
גרעיניים, יש אבטיחים לפרי.
יש גם
אדים. יש גם?
גם אדים.
אבל סתם אבטיח, בואו נלך על האבטיח הקלאסי. האבטיח הקלאסי, בהתחלה הוא קטן. הוא כזה קטן שאפילו אפשר שהוא יעמוד על גבי הגבעול. אבל מהר מאוד הוא גדל, ואז הוא נופל על הארץ. והוא נשאר עם הגבעול. הוא ממשיך לנוק. ואז הוא הולך וגדל. 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 אבל בשביל מה יש אבטיח? כדי לאכול אותו, יפה מאוד. לכן אם הוא לומד... זה על מנת ללמד, לא כדי שזה יישאר אצלו. ראיתי פעם סרט, שמה מישהו אמר, אמרו לנו בקיבוץ, אם יש לך משהו טוב, אל תשמור אותו לעצמך, תן את זה לאחרים. מכירים את הסרט הזה? הרב ביגון, שמה, כן? הסרט של מכון מאיר. כן? יש לך משהו טוב, אז תן אותו לאחרים. הלומד, על מנת ללמד. והלומד על מנת לעשות. והמחכים, זה דבר פשוטים, אני אפילו מה להוסיף. כן.
יש מציאות שבאדם נותן ובסוף הוא כבר, מה שהוא נותן הוא כבר לא...
לא, יש הלומד על מנת ללמד. הוא לומד, זה הכוונה, שיש לו מה לתת. והמחכים את רבו. כן, זה כמו תראה שלפעמים אבטיח, אתה מוציא אותו לפני הזמן. חבל, לא טעים. נכון? והמחכים את רבו. איך הוא מחכים את רבו? כי הוא מכיר את הראש שלו. ואז הוא יודע להוסיף כיווני חשיבה שלא היו אצל רבו. והמכוון את שמועתו. כן, מה זה מכוון את שמועתו? שהוא אומר את הדברים בצורה מדויקת. כי חייב אדם למסור בלשון רבו. כן, בא מישהו אומר, ננסח את ההלכה מחדש. בשפה יותר מודרנית. זה נחמד, לא? אני אדבר בשפה ידידותית לדור. הדור יבין על מה אני מדבר, אם אני אדבר בשפה שלו. לא נכון. כי ברגע שאתה משנה את המילים שבהם הדברים נאמרו, אז אתה עלול לשנות גם את התכנים. בלי להרגיש. כן? כלומר, יש איזה זיוף קל שבקלים. אבל הזיוף הזה גורם שזה כבר לא זה. כן, זה כמו שאתה מוריק דבר מכלי אל כלי. זה אותו תוכן, אז זה כבר לא אותו דבר. זה לא בכלי המקורי שלו. לכן מה שצריך לעשות, זה למסור בלשון רבו, ואם צורך, אם יש צורך, אז גם מוסיפים פירוש. אבל לא כותבים מחדש. זה דבר. מה? כן, חנוך לאנר על פי דרכו, וצריך להעביר לפי ההבנה של הדור. לכן אני מסביר, יש פה שני דברים. יש עצם הלימוד ויש ההעברה שלו. והלימוד צריך להיות כמה שיותר קרוב למקור. זה הכוונה. איך להעביר איזה סיפור אחר?
אבל תמיד יש גרעותה.
מה? תמיד יש גרעותה, צריך כמה שפחות. זה גם מכוון את שמועתו. והאומר דבר בשם אומרו. כן? כלומר, שלא תגנוב. כן? כל הזמן גונבים חידושי תורה. אחד אומר משהו, חושבים, איזה גאון, איפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מישהו אחר, הוא קרא את זה. כן? רק מה? יש גאווה, הוא לא רוצה להגיד שהוא לקח את זה ממקום אחר. תגיד. כן, מה, אומרים שהרב בנדיקט זכרונו לברכה היה אומר, מה זה, אם מלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגלים. הרי מה זה שתי שבתות העיקריות? זה שבת תשובה ושבת הגדול, שבהם הרב נותן דרשה גדולה. כן? הרב נותן דרשה בשבת הגדול, נותן דרשה גם בשבת תשובה. והוא מביא כל מיני דברים, ואפעם הוא לא אומר בשם מי זה. אבל אם היו ישראל שומרים שתי שבתות, כמו שהיו אומרים, את הדבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. לכן מיד יגלים. כן, ככה מסביר הרב בנדיקט, זכרונו לברכה. מה? בניסן, כן, או בתשרי, תלוי. שבת תשובה זה בתשרי. כן, טוב.
למה זה קשור לקניין? למה ככה קונים תורה?
למה על ידי שומרים דבר בשם אומרו, קונים תורה? פשוט מאוד. זה דווקא דבר עמוק ביותר. מה זה תורה? יש לך הגדרה אולי? יאללה. דבר השם, יפה מאוד. נפלא. מה זה דבר השם? מישהו דיבר. מישהו מדבר. אין משהו שמדבר, יש מישהו שמדבר. אז אם אני אומר דבר בשם אומרו, אני מעביר את המישהו. מה שגיד, אם אני סתם אומר דבר באופן סתמי, אז התורה הפכה להיות משהו, מסובייקט הפכה להיות אובייקט. אז זה כבר לא התורה. או? לכן האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ואת אומר אסתר למלך בשם מרדכי. טוב, המשפט האחרון הזה זקוק להרחבה גדולה, שלא נוכל לעשותה כעת, אלא נשמור אותה בעזרת השם יתברך, אינשאללה, לפעם הבאה.